Здравствуйте, дорогие друзья. У нас воскресенье, мы начинаем.
Шалом, хаверим икарим. Йом ришон. Мы вебинар שלנו, יש הרבה מאוד צופים, מתרגמים בהרבה שפות. והנושא להיום, לפי בקשתכם, אלו פעולות של האדם נחשבות לחופשיות, בהתייחס להנהגה העליונה, או במילים אחרות, חופש הבחירה. איתנו בוריס בלצרקובסקי, מיכאל צנילביץ', אני סמיון מנקור ודוקטור רב מיכאל לייטמן. נתחיל מאבא, כותבים לנו תודות. אני לומד חודשיים את חוכמת הקבלה, וזה הפך להיות למשמעות חיי. חשוב מאוד כל הפגישות איתך, כל הסרטים איתך. אני לא יכולה לתאר לעצמי איך הסתדרתי בלי קבלה. תודה רבה לפרופסור לייטמן ולכל הצוות שלו על ה... תרומה רוחנית לכל האנושות. תמקוף ויטלי כותב, יקרים, כמה זמן חיפשתי אתכם, תודה על הכל, הורה, הורה, הורה. ויש עוד אחד, וקונסטנטין מקרסנוסגורסק, הוא כותב שהנשמה מתמלאת בהוקרת תודה. ככה, מהלב. לא, אני זוכר את עצמי, כשאני מצאתי את חוכמת הקבלה, שפתאום יש איזושהי נקודת אור בחושך של העולם הזה, כשאתה מתאכזב מהכל, ואין שום דבר. ולמה נולדת? וכאילו החיים הם לא כאלה נוראים, הם פשוט חסרי טעם, ככה שבא לך פשוט לבכות. לא צריך לו כסף, לא כלום, רק... ואיך לישון ולא להתעורר, מה המטרה? בסדר, לא נותנים לך לא למות ולא לחיות. וכשאתה מוצא את חוכמת הקבלה, זה אני מבין אותם. ויש שאלות שדוחפות אותנו לנושא. השאלות הן כדלהלן. כדלקמן. אם הגורל של כל אדם מוכתבת על ידי הבורא, אז מה העבודה שלי, או במה השכר שלי? האמת זאת שאלה מאוד מורכבת. אולי מי ששואל הוא בעצמו לא ממש מבין לאן הוא נכנס עם השאלה הזאת. אני אפילו אצייר את זה. נאמר כך, שממצב מספר אחת, אנחנו יורדים לעולם הזה מלמעלה. ולאחר מכן מתקיימים בעולם הזה ועוברים את מצב מספר שתיים.
ובזאתם הסיסטייניה נומר 2 פדנימאים
שסלומה. וממצב מספר 2 עולים שוב אל הנקודה שממנה ירדנו, והמצב הזה נקרא מספר 3. אז נאמר על כך שהמצב הראשון והמצב השלישי הם קיימים כמצבים שמצבים שווי ערך בעולם הרוחני, והאחד מגדיר את השני. כלומר, המצב השלישי גם כבר קיים בעולם העליון, מצב הגימל. ומצב האלף קיים כבר בעולם העליון. כלומר, מאיפה לצאת ולאן ללכת, הכל כבר קיים. כן. והמצב השני, אולי אני פשוט אצייר אותו כך. אני יודע אפילו איך לצייר אותו בצורה טובה יותר. זה המצב השני, 2א אולי, ככה לקרוא לו, וזה 2ב.
так. так вот. это наш мир.
וזה העולם שלנו.
этот мир.
העולם הזה.
этот мир. в нём мы существуем неважно
בו אנחנו קיימים, לא חשוב 12-14 מיליארד שנים, לא חשוב כמה, אבל העיקר שאנחנו חוזרים לאותה הנקודה. אנחנו חוזרים אל אותה הנקודה, כי עיקרון גם מצב א' וגם מצב ג' קיימים יחד, ובהתייחס אלינו הם קיימים בצורה כזאת שממצב א' אנחנו יורדים למצב ב' בעולם הזה, עוברים אבולוציה ועולים חזרה לעולם העליון. למה יש את הדבר הזה על המסך? הם גם רואים? לא. הכל נקי, הכל טוב. ואנחנו חוזרים לאותו המצב. אז אם אנחנו חוזרים לאותו המצב, מה אנחנו יכולים להגיד? מצב א' והג' קבועים מראש. כלומר, בהכרח אנחנו מגיעים למצב המושלם, כולנו יחד. אבל איך להגיע? כלומר, הדרך הזאת
находится под вопросом.
И вот этот вот בסימן שאלה.
Из второго состояния.
כלומר, הדרך ממצב ב' למצב ג' זה תחת סימן שאלה. כלומר, איך נעבור אותו? נו, מה זה משנה איך נעבור אותו? בטוב, בלה.
Главное, что вот это состояние третье, оно обязательно, оно уже изначально
существует. העיקר שהמצב הג' הזה קיים. במצב הבית אנחנו גם נמצאים במה שאנחנו נמצאים בו בהכרח, ויוצא שהבעיה היחידה היא איך לעבור את הדרך הזאת מלמעלה למטה, ורק בזה אני פותר את כל הבעיות של החיים שלי.
на каком-то участке.
ואם אני נתקל בדרך, איפשהו יש פה 125 מדרגות. 125 מדרגות.
допустим, что я на какой-то
נניח שנתקלתי באחת מהן. נו, ו? אז נתקלתי, אז אני אמות, יוולד, שוב יופיע בעולם הזה, שוב ימשיך להתקדם. נו, ו?
главное, что я всё равно приду к третьему.
העיקר שאני בכל זאת אגיע למצב הג'. האמת שזה באמת ככה. האמת שזה באמת ככה. אבל
вообще
ככלל
проблема здесь совершенно другая.
הבעיה כאן היא אחרת לגמרי. המעבר ממצב אחד למשנהו. נאמר מהמצב הזה למצב הזה. נאמר ממצב האפס למצב האלף. למצב הראשון. ממצב האפס למצב הראשון, לעלות מדרגה אחת. אני יכול רק אם אני בוחר בדרך הטוב, ואי אפשר לעלות בדרך הרע? לא, בלתי אפשרי. כלומר, בדרך הרע, אני יכול שם איפשהו לסתות.
את ורנוצה. אז קריקטירו. היה סנובה כודניבוד ויידו, יפיידו, ועוד שודה כודניבוד, שודה, שודה, שודה. во всякие там науки, искусство или наркотики, неважно что, а меня опять возьмут и...
לא סמים, לא חשוב מה. שוב, יקחו אותי ויחזירו אותי, וככה יחזירו אותי, וככה ייסרו אותי בעולם הזה, עד שאני אבחר בדרך הנכונה, בדרך הטובה.
я его сейчас еще даю ему желтую такую פון такой желтый.
תן לו קצת. צבע צהוב כזה.
פקה я его не выберу.
ועד שאני אבחר אותו. אני לא יעלה למדרגה הבאה.
даже вот здесь вот, допустим, если я буду подниматься.
וככה בכל מדרגה, אפילו כאן אם אני אעלה ממדרגה 120 ל-121.
всё равно я должен буду
בכל זאת אני אצטרך לבחור בדרך הטובה.
плохим путём, неправильным путём.
עלייה לא יכולה להיות בדרך לא נכונה. רק בדרך הנכונה, וכל הניסיונות הלא נכונים שלי, זה רק כדי למצוא את הדרך הטובה. אז כאן אני חייב את חוכמת הקבלה. כלומר, מה אני צריך כאן?
каков же правильный путь? То есть вот это вот переход сделать.
אני צריך לבחור מהי הדרך הנכונה. לבחור את המעבר כדי לבצע את המעבר ממדרגה אחת לבאה, לשם זה אני חייב את חוכמת הקבלה. ולעמוד על המדרגה הזאת בלי לעלות, אני יכול ככה מאות שנים. בכל זאת, עד שאני בעצמי בדרך הנכונה לא יעבור את זה בעזרת המאמצים שלי
правильное желание.
ולהשתמש מלמטה ברצון הנכון.
желание.
רצון.
и используя сверху.
ומלמעלה להשתמש באור העליון.
так называемый Ор-Макив.
Мы же не говорим Ор-Макив.
Он макив, потому что он меня подтягивает под свою ступень.
У макив, киван, что у мушехоти тахата мадрега шело, у афохле о пними.
До тех пор, пока я
ועד שאני לא יעשה את זה, לא יצא שום דבר. בשביל זה ניתנת לנו חוכמת הקבלה. כלומר, חוכמת הקבלה היא הכרחית כדי לעלות מכל מדרגה תחתונה יותר לעליונה יותר. אנחנו כל הזמן צריכים להשתמש בה. אם נשתמש בה, אנחנו נעמד במדרגה תחתונה יותר, ונקבל מכות ומכות ומכות.
к этой методике,
שבסופו של דבר בכל זאת יביאו לו אותנו על השיטה הזאת של משיכת האור העליון. וככה אנחנו עולים. לכן, אפילו שמצד אחד המצב הגימל הוא לחלוטין מותנה על ידינו, המצב הגימל הנפלא הזה, אבל ניתן להשיגו רק אם אנחנו מממשים בצורה נכונה את כל הגישות אליו, וזה ממש בצורה מאוד פשוטה. יתר חיבור בינינו. אז ממש אפשר להגיד שענינו עכשיו על השאלה, אבל בכל זאת אני אשאל, אם אדם עושה בחירה לא נכונה, שלא תורמת לעלייה הרוחנית שלו, האם הכוח העליון מתקן אותו? כן, בהכרח, כל הזמן מתקנים אותנו. על כך אנחנו, וככה אנחנו מתחכמים. על בעזרת מכות, למה? אם אדם נכנס לקבוצה ורוצה להתממש בו בצורה נכונה, אז הוא לא צריך את התיקונים הנוקשים האלה. אם הכל מתוכנת, אז אולי כדאי להישאר בצורה פסיבית. אולי פשוט ככה להתבונן על עצמי מהצד. נו, שישב. והמכות הגורל יאלצו אותו בכל זאת לחפש. ואנחנו מחפשים כל הזמן. הרי מה אנחנו מחפשים? דרך המדע, דרך האומנות, ילדים, מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים את הדרך לפתור את הבעיה שלנו, איך לשפר את מצבנו. עד שאנחנו לא מוצאים שהדבר הטוב ביותר זה הקשר, הפתרון הטוב ביותר זה בקשר בינינו. כבר שם מתגלה הכוח העליון, אנחנו מתחברים עם השורש שלנו, ורק היציאה שלנו אל השורש שממנו אנחנו באנו ואנחנו צריכים לחזור, רק השורש הזה מסוגל לתת לנו סיפוק מלא. כלומר, אתה יכול לשבת. עד ש... יתחילו לדחוף אותך... עד שהכוח העליון לא יתחיל לדחוף אותך לקראת זה, אבל אתה תחיה... בלי פואנטה. ואחר כך נראה. אוקיי, יש לנו חברים מצרפת בהקשר למה שקרה שם עכשיו, הם שואלים איך אנחנו שלומדים את חוכמת הקבלה וחיים באירופה יכולים להשפיע על המתרחש באירופה ובפרט בצרפת, מה אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע מלחמה או במימוש חופש הבחירה שלנו. ועוד שואלת ולנטינה מגרמניה, אומרת ש... עוד לפני איזה 5-7 שנים דיברת על זה שמהמזרח יבואו לשם פליטים ובהתאם לזה יעשו מה שיעשו. אז שואלת מה, לברוח חזרה לרוסיה? מה לעשות? גם ברוסיה לא יהיה מקום להסתתר. גם ברוסיה לא יהיה מקום להסתתר מאותם הכוחות. ולהינצל מהם אפשר רק בדרך אחת, בלי לברוח לשום מקום, אלא בלמשוך לתוך העולם שלנו כוח חיובי. אנחנו קיימים רק בכוח השלילי, האגואיסטי. הוא דוחף אותנו, מפריד בינינו, ואנחנו יכולים לממש את ההתקדמות הנכונה שלנו רק בעזרת משיכת כוח החיובי אל תוך העולם שלנו, הפלוס, שיאזן את השלילי ויביא את העולם שלנו להרמוניה. זאת הבחירה החופשית היחידה? כן, וזאת ההזדמנות היחידה בכלל של מה שאנחנו יכולים לעשות. כלומר, אתה לא ממליץ לנסוע לאנש או לעבור לגרמניה, משהו? לא, אין טעם. אין בכלל טעם. איפה שצריך, הגורל ימצא את האדם.
То есть если ты живёшь
вместе, где...
אם אתה חי במקום שבו יש כאלה אירועים נוראים, אז כמובן שצריך לעזוב. אבל בעיקרון, עכשיו... אפילו באותה צרפת, אפילו באותה פריז. אני לא חושב שזה העיר הכי מסוכנת בעולם. אם ישנה סכנה מיידית, כדאי לעבור. אם לא, לא. לגבי גרמניה, היא כותבת שבכל יום מגיעים הרבה גברים צעירים, הם מתנהגים כמו בעלי בתים, לא כמו כאלה שצריכים עזרה. כמובן. מי בכלל חשב שהם התנהגו אחרת? מה זה הנאיביות הזאת? נותנים להם מגורים, חייבים לספק להם. אחרת מה? חייבים? ואם אתם לא חייבים, אז נחייב אתכם. אלא מה? הם עוד לא מבינים עם מי הם, יש להם עסק. הם מודדים את כולם לפי עצמם. זה לא נבון לעשות. אז מנקודת מבטם של הפליטים, המאגרים, אירופה חייבת להם. ומה זה אומר חייבת להם? בינתיים, תשרתו אותנו, תכינו לנו הכל, ואחר כך אתם תעלמו, ואנחנו נהיה כאן במקומכם. מאוד פשוט.
четкая настройка именно на таких на такое развитие событий.
וזה הכל מכוון לכזאת התפתחות של האירועים, ודיברתי על זה לפני הרבה שנים, היום זה מתחיל להתממש. עכשיו נראה את זה. בעשר שנים הקרובות, כל אירופה תהיה למעשה, הכל בה ישתנה.
добровольным, нормальным, демократическим.
בצורה דמוקרטית טובה.
У меня такой вопрос уже как бы от себя. То есть получается такая у нас разнообразная.
אז רגע, יש לנו חיים כאלה רבגוניים, כל כך הרבה דברים קורים. יש באמת הרבה מעניין.
получается, что каббала сводит всё.
ואיזה שחמת הקבלה? היא מצמצמת את הכל, את כל החופש הבחירה לדבר אחד, חיבור או לא חיבור, וכל השאר עושים בצד. הפועל יוצא של הכל מתנקז לפועל יוצא של החיבור בינינו, או הפירוד, וזהו. כיוון שכל הטבע זקוק רק בדבר אחד, להיות אחיד. יחיד, מאוחד. אדם, המבנה הזה נשבר לחלקים, הוא צריך להתחבר מחדש. בעזרת הרצונות, ההשתוקקויות שלנו, המאמצים שלנו. אם אנחנו עושים את זה, אז הכל טוב. אם לא עושים את זה, אז יהיה רע מאוד. אז בעזרת המקל ידחפו אותנו לאושר. איך אפשר לשנות את המציאות, או שזה משהו שאנחנו לא יכולים לעשות? יכולים, אם נרצה, כלומר, אם נגיע להכרה. ולהגיע להכרה זה כל דרך לתיקון היא כמובן לא נעימה, אבל העניין הוא בזה שאם אנחנו נעשה את זה יחד יהיה לנו קל ונעים, אם לבד זה פשוט בלתי אפשרי, לכן צריך להתחבר. שאלה מאשדוד, אם ללמוד חוכמת הקבלה לא יהיו מכות הגורל? אם לממש, לא סתם ללמוד, צריך מלבד זאת גם לממש. על אם לממש את חוכמת הקבלה, לא שלא יהיו מכות הגורל, יהיו פשוט מתנות שיפלו מהשמיים, ממש ככה. פתאום האדם ירגיש איך הכל הולך לו. ולמה שלא יהיה מצב כזה לכולם? הטבע הוא טוב ומיטיב למעשה, רק אנחנו צריכים להגיע עמו לאיזון.
אדם спрашивает, не является ли мое желание пройти путь до раскрытия
творца? האם הרצון שלי לעבור את הדרך הזאת בצורה קלה לבורא, זה לא אגואיסטי? כן, מתחיל כרצון אגואיסטי, ואחר כך מתחילים להבין שההשפעה, האהבה כלפי האחרים, תכונת החיבור, היא למעשה גדולה וגדולה יותר מכל דבר אחר. וזה מביא אותנו לזה שמתחיל לפעול עלינו האור העליון, והוא משנה אותנו עד כדי כך, שלא אכפת לנו מה נקבל. להיות בתכונת ההשפעה, להיות מעל הטבע האגואיסטי שלך, זה כבר שכר מאוד גדול. מריה ממוסקווה שואלת, אם האדם במהלך חצי שנה לא יכול למצוא עבודה, או פעם אחר פעם מתחתן בצורה לא מוצלחת, זה מה זה? גורל או בחירה? מה זה? האדם צריך לנסות לעשות כל מה שהוא יכול. אבל, כתוצאה, יחד עם זאת, לבוא להיות בהכרה שהכל מגיע מלמעלה.
от двух от этих условий.
שני התנאים האלה, מצד אחד להאמין שהכל מגיע מלמעלה, ומצד שני להאמין שכל מה שמגיע מלמעלה הוא מתקן בעזרת המאמצים שלו מלמטה. כלומר, למעשה גם אני וגם הבורא אנחנו כמו שני שותפים, שמגדירים את הדרך, קובעים את הדרך. מטרת החיים לעסוק בחוכמת הקבלה. כלומר, אין טעם לעסוק בדברים אחרים, או אפשר לממש את חוכמת הקבלה גם למטרות אחרות? לא, תסלח לי. חוכמת הקבלה היא לא באה במקום מקצוע שצריך בכדי להתקיים בעולם הזה. לייצר דברים, כל מה שהאדם צריך, אוכל. חוכמת הקבלה היא לא מחליפה את כל זה. אנחנו צריכים להתעסק בדברים האלה. אנחנו צריכים לספק לעצמנו את כל מה שנחוץ. חוכמת הקבלה רק אומרת איך אנחנו בינינו צריכים להתחבר בכדי, בצורה נכונה, לפתור את בעיית ההתפתחות שלנו. הבעיה האבולוציונית של ההתפתחות שלנו מיום ליום. ובתוך ההתפתחות הזאת אנחנו צריכים לעבוד, להוליד ילדים, לחנך, וכן הלאה. כן? שאלה מטטיאנה. קבלה אומרת שאין טעם לבזבז את האפשרויות האדירות שעומדות בפניך על דברים חומריים. הבת שלי היא לא רוצה להוליד ילדים, כיוון שזה לוקח משאבים מאוד גדולים. אולי בעצם לא להשקיע כוח ולייצר עוד ילדים. השאלה מאוד ישירה, אני נפגשתי עם השאלה הזאת פעמים רבות, היו כאלה פניות אליי, ובאמת היו כאלה אנשים שפנו אליי עם שאלות מאוד כאלה לוגיות. נגיד עכשיו אני בן 30, אם עכשיו אני אתחתן, אז ה-20 שנים בבית אני צריך מינימום 20 שנים אני צריך לדאוג למשפחה, עד שהילדים יגדלו, עד שהם יעזבו את הבית, עד שהם יתחילו לדאוג לעצמם וכן הלאה. כלומר, את השנים היקרות ביותר של חיי, במקום להשקיע אותם באנושות, להשקיע בהתפתחות הרוחנית, אני אשקיע אותם בזה שלגדל איזה שהם שם צאצאים שלי, שגם כן לא ברור איך הם יתקיימו ומה יעשו. ובסוף יעזבו את הבית. כן, האם כדאי לעשות את זה? וכאן אנחנו חייבים להגיד, אנחנו מחויבים, מחויבים להתפתח בדרך הטבעית של ההתפתחות. אנחנו נמצאים בעולם הזה, אנחנו חייבים לעבוד, להשקיע כוחות במשפחה, בלהוליד ילדים, בחינוך שלהם, ולעשות את כל זה, ויחד עם זאת, לממש את חוכמת הקבלה. חוכמת הקבלה היא לא... כדי שאנחנו נלמד 24 שעות ביום, או אפילו אם אנחנו עובדים שם 8 שעות, אז נשאר לנו עוד שם 4-5 שעות ביום לעסוק במשהו. הקבלה היא כדי לחיות ולעבוד בכל מקום לממש את הקשר בינך לבין יתר העולם, כפי שנדרש, כפי שדורשת כל המערכת של הבריאה, כל הטבע. וכדי לשבת וללמוד, זה לא צריך. חוכמת הקבלה היא לא מיועדת לזה. היא להפך, היא כולה פרקטית. ולכן, יש אנשים שעוסקים בה כמקצוע, מתחילים לעבוד עם האוכלוסייה, הופכים למדריכים בחוכמת הקבלה, מרצים, מורים, כמו בכל שיטה אחרת, זה משהו אחר, זה אני יכול להבין. זה באמת ככה, ואנחנו צריכים אנשים כאלה, אבל זה יחידים.
против миллионов.
כנגד מיליונים.
Поэтому,
ולכן,
ну, как учителя, допустим,
ну, כמו מורים, נגיד, בעולם שלנו.
необходимо, допустим, на
50 человек.
Ну, дай Бог, чтобы мы достигли такого
состояния. בני כדור הארץ, יהיה מקובל אחד שילמד אותם, ידאג להם, יהיה המנהל של הקבוצה הזו, וכל המסה של האנשים תתחלק לכאלה קבוצות, עם כזאת הנהגה, שכזה מנהיג נמצא בראש כל קבוצה, זה כן. כאלה אנשים צריכים ללמוד, הם צריכים לדאוג להשתפר כל הזמן. אבל האדם הרגיל, הוא פשוט כמובן, סיימנו בית ספר, עזבנו את המורים שלנו. עכשיו אנחנו צריכים ליישם את מה שלמדנו. אבל יש פה טענה. פרידריק מפרנס, מצרפת, שואל, למה ההמונים מקבלים את המכות ולא המקובלים? הרי המקובלים מבינים את התוכנית ולא ההמונים. מי לא רוצה לממש, פרידריק? תגיד לי בבקשה. הוא אומר שהמקובלים לא שם. מוכנים לממש, הם מממשים. אני יושב עכשיו בתוך הסטודיו הזה. אנחנו בנינו אותו מהכסף שלנו, אנחנו משקיעים בזה את הכל, עובדים כאן הרבה מאוד מקצוענים, אנחנו אוספים אמצעים לשם כך. אנחנו עורכים את כל התוכנית הזאת עמכם. אני ב-70 שנותיי לא צריך את זה. אני דואג רק לזה שאתם סוף סוף תתחילו לממש את זה ותפסיקו לקבל מכות. ואותה הצרפת שממנה אתה עכשיו שולח לי את השאלה שלך. זהו? אנחנו עושים הכל כדי לתת לעולם את כל מה שיש לנו. זוהי העבודה שלנו. אנחנו לקחנו אותה על עצמנו.
Мне не надо ничего делать, не
вставать. Они до цих раз шум давал. Ло лакум бе 3 балайла, ло шум давал. Они
как любой человек,
כמו כל אדם נורמלי בפנזיה, יכול להתעסק בעניינים שלי, וגם התלמידים שלי.
Спокойно работать на
любой. יכולים בשקט לעבוד בכל עבודה אחרת, להרוויח הרבה יותר.
Спокойно жить своей
семьёй. ובשקט לחיות במשפחות שלהם. ולקום יותר מאוחר בבוקר, ובערב להיות עם המשפחה.
Они согласились на это.
אבל הם הסכימו לזה.
потому что состояние мира
כיוון שמצב העולם דורש זאת.
так что давайте будем более серьёзно.
אז בואו נתייחס בצורה יותר רצינית למחויבות שלנו.
на кого должны падать
ועל מי צריכות לנחות המכות? אנחנו עוד נברר את זה. אם אתה תמשיך ללמוד איתנו, אתה תגלה צורך,
ударов, к сожалению,
לצערנו במכות האלה
таким путём.
דווקא בצורה כזאת. בדיוק כמו שפעם הייתה השואה, והיו בעיות אחרות ומכות אחרות, אותו הדבר קורה היום, אותן המכות קורות היום. ואגב, בישראל, כמו שאתה רואה, יש לא פחות ממקומות אחרים, ואפילו יותר. פשוט אנחנו צריכים ביחד לעבוד על זה שכל התופעות הלא רצויות האלה נוכל לנטרל אותן בשורש, ואת זה אפשר לנטרל רק על ידי הכוח החיובי של הקשר ההדדי בינינו. איוון שואל, אני לא רוצה ללמוד קבלה, אבל מרביצים לי בידיים ברגליים, מביאים אותי ללימוד מה לעשות. טוב מאוד, תגיד תודה. זה טוב מאוד.
его состояние.
זאת קביעה מאוד טובה וברורה של מצבו, אם לא המכות. אז לא הייתי בכלל עובד על זה, למה אני צריך את זה? ישנם אנשים שנמצאים בלימוד הזה ושונאים אותו, שונאים את המקובלים, אבל לא יכולים לברוח מזה. פגשתי דברים כאלה.
אני начинаю это осознавать глубже.
ואחר כך הם מתחילים להבין בצורה עמוקה יותר שמה שנפל להם על הראש, מה שמחייבים אותם מלמעלה. והם משתנים. אבל מי רוצה את זה בכלל? יש מעט מאוד אנשים בעולם שהיו רוצים לעסוק בשיטה הזאת. הם אפילו לא יכולים להגיד מה מניע אותם לזה. ילנה כותבת, ילנה מאיטליה כותבת, אני נוצריה, אבנגליסטית. לפני זה הייתי בכנסייה הפרובוסלבית. אני מאמינה בווידוי. כל מה ששמעתי בוובינר, כל מה שכתוב בעצם בברית החדשה. אבל למה במהלך כל התוכנית אתה לא מדבר לא על בורא, לא על דברים כאלה? מה זה בורא? בורא זה הכוח העליון של הטבע. עליון, כיוון שבעוצמתו, במימד שלו, הוא כולל בתוכו את הכל. הבורא זה הוא כוח. כוח הטוב, כוח ההשפעה. שקובע את הכל, זה כולל בתוכו את כל יתר הכוחות, גם יחד. זה הבורא. אנחנו יכולים לגלות את הכוח הזה, להשיג אותו. לכן הבורא בעברית נקרא בו אורא. תבוא ותגלה. וככה אנחנו מגלים אותו. ואם אנחנו לא מגלים אותו, אז זה הכל שם, לא חשוב איזה שהם דתות, אמונות, מישהו אמר למישהו משהו, לחש לו, לזה אנחנו לא יכולים להתייחס בצורה רצינית. אז באמונה אנחנו לא נוגעים. את התורה צריך לדעת איך לקרוא אותה בצורה נכונה, כיוון שהיא כתובה בצפה מאוד קונקרטית, אבל נסתרת. זה לא איזשהו סיפור היסטורי, אלא זה קוד. חוכמת הקבלה מגלה אותו. ספר הזוהר הינו הפירוש לחמישה חומשי תורה של משה. כדי להבין מה כתוב בזוהר, צריך להתחיל ללמוד חוכמת הקבלה, ודרך זה להבין את התורה. ככה זה עובד. ואנחנו לא קוראים לו בורא בורא, כיוון שאנחנו... שהאנשים שמקשיבים לנו, הם ישייכו את זה לאיזה שהם תפיסות קודמות שלהם, למה זה בורא, אלוקים וכן הלאה, שיש שם איפשהו איזה מישהו שיושב, מסתכל עלינו מלמעלה, מנהל אותנו, רואה הכל, כן. כל זה לא קיים. הכוח העליון הוא בתוכנו, בינינו, הוא חודר את כל ה... זה כמו איזשהו שדה. שדה פיזי, רק מקטגוריה עליונה יותר. שדה של... שדה שמשפיע על הכל, ובתוכו מחזיק את הכל. זה שדה של כל טוב. האם אדם שמממש את עצמו בצורה רוחנית בחוכמת הקבלה יכול לשנות את גורלו בעולם שלנו, לא רק בעולם הרוחני? כן. הוא יראה למה הוא פועל בצורה כזאת, למה בצורה כזאת מנהלים אותו, מה הם התוצאות של הפעולות שלו. זה לא פשוט, אבל הוא יכול להשיג מצב שבו הוא נמצא בכזה חיבור עם הבורא, שהשפעתו על הבורא והשפעת הבורא עליו עבורו הופך להיות שקוף לגמרי. אתה סרטטת את התמונה הזאת עם מצב הג' האדם, כאשר הוא עוסק בחוכמת הקבלה, הוא יכול לשנות את היחס שלו לעולם, או שהוא יכול לשנות את המאורעות שעדיין לא התרחשו? הוא משנה את המאורעות, ותוצאות המאורעות הן תמיד אותן תוצאות. התוצאה היא תיקון האדם. כלומר, אני צריך לסיים י' כיתות בבית הספר, ואיך שאני לא אתנהג שם, מה שלא יהיה, אני צריך להגיע, אני צריך לסיים את בית הספר. אולי ירביצו לי, ישאירו אותי כיתה, לא יודע מה. או להפך, יעודדו אותי, תנו לי פרסים, או להפך, איזה שהם עונשים, אבל בכל זאת אני מחויב לסיים בית ספר. אז שוב, צריך להיות מלחמת עולם שלישית, רביעית, כמו שכותב בעל הסולם? לא, לא בהכרח. אלו מכות, במקום מכות, יכולות לבוא מתנות. תלוי בפעולות שלנו, בהתייחסות שלנו. כלומר, זה קיים איפשהו בפוטנציאל, בתוכנה. בתוכנה קיימים כוחות. איך אנחנו בינינו מחברים אותם, בהתאם לזה מתרחשות הפעולות. ארטיום מינוסינס שואל, איך להבין לאיזה דרך הגעתי ואיך לבחור בדרך הנכונה, אם יש כזאת בחירה? פשוט מאוד, אם יש לך קבוצה, אז אתה לגמרי מבין מה אתה עושה. רק החיבור בקבוצה, רק בפעולה אחת. על ידי חיבור בקבוצה של אנשים שלומדים את חוכמת הקבלה לפי שיטה נכונה שנתן לנו רבש, אם אתה עושה את זה, אתה מיישם את כל מה שצריך. אתה בזה מכוון את כל ההנהגה העליונה על עצמך בצורה נכונה. וזה מה שצריך לעשות, אתה תיווכח באיך זה עובד, בצורה הנכונה. אלנה שואלת, אם הגוף הבהמי סובל, זה אומר שאני לא בהרמוניה עם הטבע? גם זה נכון, אבל זה כבר שאלה יותר מורכבת, כיוון שהקשר בין הגופים הרוחניים והקשר בין הגופים הגשמיים הוא לא שווה ערך. אני לא יכול להסביר את זה עכשיו, אבל אני אגיד רק שגם מקובלים חולים ומתים וסובלים, וגם להם יש כל מיני זיהומים ובעיות וכן הלאה. זה דווקא מעניין את אולג, הוא אומר, קשה להשיג את הרוחניות, זה נורמלי? כן, זה נורמלי, אפילו טוב מאוד שקשה. כלומר, זה לא פיקניק בטבע. אלכסנדר מסימפרופול שואל, איך לפעול עם הסביבה שמושכת אותי למטה?
одной никогда сил подняться
לבד אף פעם לא יוכל כוחות לעלות, רק ביחד עם כולם. כלומר, יהיה צורך לרדת לרמה שלהם, יהיה צורך, אבל גם יחד עם החברים, כדי לעלות את האחרים מהמדרגה הנמוכה יותר לגבוהה יותר, וככה מתעלים. זאת שאלה כזאת קבלית, כן, שאלה מאוד טובה. העליון מוריד את החלק התחתון שלו, כן. יולה מעל מעטה שואלת, חופש הבחירה יש לעדים רק לאנשים נקודה שבלב, או לא יודע, אולי יש למדענים או למישהו אחר. חופש הבחירה יש לאדם פשוט, ולאדם שהוא יש לו איזשהו תפקיד חשוב, חברתי. זה יכול להיות מדען גדול, לא חשוב. אם גורלם של אנשים אחרים תלוי בו. נו, בעיקרון כל הגורלות של כולם תלויים בכולם, אנחנו הרי בנויים ככה בעולם שלנו, אבל הוא נמצא באיזשהו תפקיד חברתי, אז לפי הדרגה שבה הוא נמצא, לוקחים ממנו את החופש הבחירה. אז דווקא להמונים יש. כן, לפוליטיקאים אין, לא, בכלל אין להם, לא פוליטיקאים, לא מנהיגים, אין להם שום חופש בחירה. כלומר, הבורא דרכם מנהיג, כן. כן. כלומר, נהגים פרטיים, מכוניות גדולות, ומסתבר אין לו חופש בחירה בכלל. בטח, בובה על חוטים. כל המנהלים של העולם הם רק בובות על חוטים. האם יש טעם לחיות חיים של צדיק על כדור הארץ בלי לחפש את הבורא? אז במה הצדיקות פה? נו, אדם מתייחס יפה לאחרים, לא לוקח שוחד, עובד בצורה פשוטה בעבודה שלו. יקירי, זה לא מספיק. אנחנו הולכים לקראת גילוי הבורא בין כולם. וגילוי הבורא בין כולם, בשביל זה צריך להתחיל להתקרב עם כולם, כולל עם כל האגו, כולל עם הכל. ולכן, פשוט להיות ככה, איזה איש יפה, זה לא, חוץ מזה אנחנו נמצאים בתנאים אחרים לגמרי, לכל אחד מאיתנו יש אגואיזם מאוד גדול, אנחנו צריכים להתקשר בינינו במקום לדחוף אחד את השני וכן הלאה, אנחנו צריכים מעל האגו הזה להיות קשורים אחד עם השני. זאת עבודה. לודמילה שואלת, לאדם אחד יש לו בעיות חיצוניות, מישהו אחר נכה, מישהו אחר יש לו כל מיני מגבלות, חוסר אפשרויות, ואז הכוח ש מגביל את האדם ככה מכוון אותו לרוחניות? כן. כלומר, כל הקלקולים האלה, כן, הכל נלקח בחשבון, כמובן. גיורגי שואל, אתה חושב שחוכמת הקבלה זו הדרך היחידה לבורא?
נו, יסטיסטיוני, יש להם מי הספרשו.
מובן, אם הם שואלים אותי, אז איך אני יכול לענות על זה? תמצאו משהו אחר, תמצאו מדע שיכול לחקור את כל הבריאה, שתגלה את כל מערכת הכוחות שמנהלת את העולם, משהו ריאלי, בלי להאמין בשום דבר,
שתיתן
לאדם כלים שבעזרתם הוא יגלה את כל מערכת ההנהגה, ויראה לאדם איפה בדיוק הוא צריך להתערב כדי לכוון את כל המערכת הזאת בצורה חיובית על עצמו. תמצא לי כזאת שיטה, ואני בשמחה אז יעזוב את חוכמת הקבלה ויעבור לזה. נכון להיום, חוכמת הקבלה זה בדיוק השיטה. מריה ממוסקבה שואלת, למה יהודים אחרים הלומדים את התורה מתנפלים עליך? דני מוסיף מעצמי, יש חופש בחירה בזה להם? יוצא שאין להם בזה חופש בחירה. לא, כמובן שלא, הם מתנפלים עליי כדי לדחוף אותי עוד יותר לביטוי הנכון של הלימוד שלי, כלומר מה בדיוק אני רוצה ללמד. וכעיקרון, זה מובן שישנם אנשים שהם לא מרוצים מזה שאנחנו מגלים את חוכמת הקבלה, כיוון שהיא, זה מדע שהוא משמיד לחלוטין את הכל בעולם. כלומר, אז העולם לא צריך את יתר המדעים, תרבות, ספרות, בלט, מוזיקה, לא צריך כלום. העולם לא צריך כלום יוצא. האדם צריך רק להשיג את הבורא. והוא ירגיש בזה את ההרמוניה העליונה ביותר, שתמלא אותו לחלוטין. מה גם את כל המדעים, את כל האומנויות, כמה שזה לא יהיה שם נסתר פנימי, כאלה נישות של הנשמה. כולם התמלאו על ידי האור העליון, במילוי השלם ביותר, בתענוג הגדול ביותר. לכן, כאשר אתה מספר את זה לאנשים, מתחילים לראות שבאמת, מה, הם לא צריכים שום דבר, איך זה יכול להיות? חוכמת הקבלה היא, איך היא יכולה, ככה, מה היא נותנת לאדם פתאום? וכמובן שכנגד זה, מיד כולם קופצים, וכל מיני כאלה שמתעסקים בדברים אחריהם, ואז מובן, מה, אתה כאילו לוקח ממנו את האוכל, מה נשאר לו? ואצל המאמינים בכלל לא נשאר כלום. כיוון שאתה בצורה ישירה אומר להם שחוכמת הקבלה היא עוסקת בדבר האמיתי ביותר, ואהבת לרעך כמוך, בתורה כתוב שזה החוק העיקרי של התורה. כאשר אנחנו פונים לאנשים מאמינים ואומרים להם, נו, ואיפה אתם מקיימים את ואהבת לרעך כמוך? איפה זה, איפה האהבה שלכם לאחר? אתם הדתות הורגים אחד את השני, משמידים אחד את השני בשם השם, הורגים אנשים אלפי שנים. זה נקרא דתות? זה נקרא יחס הנכון לאנשים? זה נקרא שאתם עוסקים במצוות הבורא? מצוות הבורא, מצוות הבורא היא אחת בלבד, ואהבת לרעך כמוך, תקיימו את זה, וכל השאר לא חשוב. זה דורש מאיתנו הבורא. ואף אחד לא יכול להסכים עם זה, כיוון שהדתות עוסקות בהכל, רק לא בזה. ולהפך, משסים אנשים זה בזה. לנציגי הדתות יש להם חופש בחירה? לא. זאת אומרת, זה גם חלק מהתוכנית. כמובן, עד שחוכמת הקבלה לא תתגלה לחלוטין, כל הדתות יהיו נגדה, ובשום אופן לא יסכימו לה. וכאשר היא תתחיל להתגלות לחלוטין, אז לדת תהיה שום אפשרות אחרת אלא להסכים זה ולהיכנס לחוכמת הקבלה. איך זה קשור? צריך דתות כדי לפתח את האדם, כדי שיתחיל להבין מה אומרת לו חוכמת הקבלה. הדתות זה ההשתקפות החוזרת של חוכמת הקבלה. כלומר, הן מפתחות את האדם, הן מביאות אותו לאיזשהו מצב מסוים, שבו הוא מתחיל להרגיש, לראות, להבין, שאת מה שנמצא ברובד העולם הזה, אתה לא מבין איזה נקודה של שפלות מתפתחים בני האדם יותר גרועים מבעלי חיים, כיוון שאין לנו אינסטינקטים של בעלי חיים, אז אצלנו הכל הרבה יותר גרוע. ולכן לפתח את האנושות עד למדרגה שהיא תתחיל להשיג מעל הטבע שלה, לעלות מעל עצמה לבורא, ושזה צריך הרבה מאוד כאלה כלים כמו דתות, אמונות, פילוסופיות, תרבות, מוזיקה. זה הכל רק כדי לפתח את האנושות, כדי שהיא תגיע למצב שבה היא יכולה להתחיל להרגיש מה נושאת בחובה חוכמת הקבלה. אז אתה לא נגד אומנים. לא, בשום אופן לא. בשום אופן לא. זה מפתח את האדם. הכל מפתח, וגם הדתות. הכל. כולן ניתנו כדי לפתח את כל האנושות, ותראה איך האנושות נבדלת לנוצרים, מוסלמים, בודהיזם, יהדות. זה הכל הכרחי כדי להכין את האדם להכרת המערכת הרוחנית. זה העיקר, מלבד העוצמה האגואיסטית, האוביות מה שנקרא, יש גם ייחודיות אחרת. אני לא יכול עכשיו לגעת בהכל, אבל זה צריך לתאר את הכל, מי שייך למה, לאיזה קווים, אומות העולם, כל אחד לפי המערכת שלו. כלומר, ככה או אחרת, זה הכל בגימל קווים. כן, אבל זה כבר בצורה קרובה יותר להשגת המטרה. מטיביליסי, המימוש של בסיס הרוחניות, אנחנו מכירים רק חיבור במסגרת דת ווידוי. החיבור בין ארצות, זה לא החיבור שעליו מדברת חוכמת הקבלה, כיוון שזהו חיבור כנגד אחרים. יחד, כלפי אחרים. כלומר, אפילו אם אנחנו לא מדברים עליהם, אנחנו מתכוונים אליהם. ולכן זה לא נקרא חיבור. האם זה אפשרי מתישהו? אתה יכול לתאר לעצמך איך אפשר לחבר אנשים מדתות שונות. המוסלמים יכולים להתחבר עם הנוצרים או היהודים? לא. אבל איך בכל זאת? הם יעלו מעל עצמם, כולם. היהודים, הנוצרים, המוסלמים, כולם יעלו בחיבור משותף מעל כל הדתות, מעל הכל. דרך אגב, אנחנו כל הזמן מקבלים את השאלות האלה, כיוון שהאנשים לא מבינים מה זה לעלות מעל עצמך, מעל האגו. הדתות זה תולדה של האגו. הדתות זה תולדה של האגו. היות והיהודים נפלו מדרגת ואהבת לרעך כמוך, אל תוך שנאה הדדית, אנחנו אפילו לא מבינים נכון להיום מה זה אומר, אנחנו פשוט קיימים בה וזהו, התרגלנו אליה. אז אנחנו חיים, אנחנו קיים, אנחנו מרגישים את העולם, את הכל, את כל מה שסובב אותנו, זה נראה לנו נורמלי, אבל האמת אנחנו מרגישים את כל זה, את הכל מתוך השנאה שלנו. נו, האדם הרגיל הוא בכל זאת לא מבין את זה. זה אחר כך רק אתה מתחיל להשיג עד כמה אתה כבר, שאתה כבר קיים בזה, ונחשב לנורמלי. כן, המילה שנאה היא לא נעימה לאוזן, כמובן. וכל הדתות האלה מופיעו כתוצאה מזה שהיהודים נפלו מ"ואהבת לרעך" לשנאה הדדית. וכתוצאה מהשנאה הדדית הזאת היא נולדה יהדות 2000 שנים, לפני 2000 שנים אחרי חורבן הבית, ואחר כך הנצרות יצאה מזה, ואחר כך האסלאם. זה במאה הרביעית אסלאם בערך הנצרות, ואחר כך מאה שישית שביעית בערך האסלאם. כן, וככה הם קיימים בעולם שלנו, כל אחד ככה בקיום שלו, בשנאה שלו, בניגוד שלו. זה כלפי זה. וזה אפילו בעלייה מהנקודה השנייה לשלישית, לא, 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 זה הכל בעולם שלנו. אם להסתכל על הסרטוט, אז זה הכל בדרגת העולם הזה. עד שאנחנו לא מגיעים לנקודה הזאת, ל-2ב, וכאן כבר העלייה, ומהנקודה הזאת אנחנו מתחילים את העלייה. כאן כבר כל הדתות מתחילות להתבטל, אנחנו מתחילים לעלות מעליהן, וכתוצאה מתחילים להגיע ל, כמו שכותב בעל הסולם, לדת האחת של העולם, ואהבת לרעך כמוך. שאלה מעניינת, יש אדם ממוסקבה, שואלים, האם לא מסוכן להתחבר עם אנשים אחרים? האם המחלות שלהם לא יעברו אליי, ותחושות שליליות? כעיקרון כן, כמו בחיים שלנו, כשאנשים מתנגשים זה עם זה, כל מיני חיידקים מועברים, בטח. אבל והווירוסים וכן הלאה, אבל העניין הוא בזה שדווקא הודות לזה שאנחנו מעבירים את זה אחד לשני, אנחנו הופכים להיות חזקים יותר. אז האגו הוא מסוכן כשהוא לבד, אבל כשאנחנו מתחילים לעבוד ולעלות מעליו, אנחנו רואים עד כמה הוא טוב. הוא ניתן לנו כעזר כנגד עצמנו. זאת כבר שיטת התיקון שצריך ללמוד. אנחנו צריכים להיות ממש אסירי תודה לאגו שלנו, על זה שדווקא הודות לו, דווקא הודות לעלייה, אנחנו מעליו, אנחנו מתחילים לעלות ב-125 המדרגות, אנחנו עולים בסולם הזה, היות, ובכל מדרגה האגו, בכל מדרגה הבאה, הוא גדול יותר מהקודם. כלומר, מה קורה? כשאנחנו עולים יותר, אנחנו הופכים להיות לאגואיסטים יותר. אני הופך להיות אגואיסט גדול יותר. זה מדהים. ביחד עם זה, אני הופך להיות גם יותר ויותר רוחני. אדם יותר ויותר רוחני. חוכמת הקבלה היא בזה נבדלת מכל יתר השיטות. זה שאני כאן משתמש בכל כוחות הטבע, וגם בכוח אגואיסטי, ולא נותר שום דבר מחוץ לי. אני אוסף לתוכי את כל הכוחות החיוביים והשליליים, ויוצר ביניהם כזה סימביוז פנימי, שבעזרתו אני עולה. כלומר, לעלות מעל האגו זה להשתמש בו בצורה נכונה, זאת הכוונה. כן. אלק מבקו שואל, גם הנשמה היא עוברת בצורה גנטית, כתוצר של איזושהי מוטציה או כווירוסים? אפשר להבין דבר כזה? הנשמה לא מעוברת לשום מקום ולשום דבר, ולא נעלמת ולא נולדת. זה הוא מרכיב קבוע באדם, הוא רק צריך לגלות אותו בתוכו. הוא קיים בכל אחד מאיתנו כבנקודה, כטיפת זרע. והוא צריך להתפתח. כלומר, לאדם יש חופש הבחירה להשפיע על נשמתו? לאדם יש חופש הבחירה לפתח את נשמתו. כאשר הוא מתפתח, הוא רואה שלא צריך לא לשנות אותו, לא לחבס אותו, לא שום דבר. הוא צריך פשוט לפתח. ואז הוא מגלה עד כמה היא שלמה בו ומתאימה ליתר תכונותיו. מעניין איך החיים שלנו כל כך רבגוניים ומתנגזים לנקודה כזאת קטנה של חופש הבחירה. בכל היתר אנחנו בעלי החיים. כך כלב, כך חתול שנמצאים לידך, במה אתה נבדל מהם? לא, יש לי חופש הבחירה. אני ארצה עכשיו, אני אוכל, לא ארצה, לא יוכל, ירצה ילך לשם, לא ירצה לא ילך. והאמת, אם היית יודע מה מנהל אותך, היית רואה שלא קיים את השאלה הזאת בכלל. כיוון שההחלטה שלך, אחרי השאלה הזאת, אני ארצה לעשות, אני אעשה ככה, אני לא ארצה, אני אעשה אחרת, זה כבר קבוע מראש, זה פשוט אתה שואל את עצמך. כלומר, זוהי אשליה של חופש הבחירה. והאמת זה לא קיים. אז למה ככה? למה לא מלמדים אותנו את זה בבית ספר? אני לא יודע. נו, זאת שאלה. זאת שאלה לעתיד. כיוון שאין מורים, אף אחד לא יודע. תבואו, תלמדו את חוכמת הקבלה ונתחיל יחד ללמד את כולם. היא נפתחה רק במהלך עשר שנים האחרונות. אתה התחלת ללמוד לפני 15-20 שנים. ואתה ראית במו עיניך וגם כל האחרים שחוכמת הקבלה בזמן הזה רק התחילה להתגלות. אנחנו עכשיו מתחילים למעשה לגלות אותה ולהפיץ אותה בהמונים וכן הלאה. אז זה הכל עוד בחיתוליו. זה הכל קיים רק בחיתולים. היום דיברנו על חופש הבחירה, ואחד המאמרים העיקריים של בעל הסולם שנקרא חופש הבחירה, נמצא בספר הזה, זה כתבי בעל הסולם, אנחנו ממליצים לכל מי שרוצה להכיר מקרוב יותר את הנושא הזה, בעל הסולם פותח את הנושא הזה בצורה נפלאה, ויש כאן את המאמרים העיקריים שלו, אז בבקשה, עכשיו אתם תראו את הלינק, אתם יכולים... וזה בסייט שלנו, יש גם את הסוציולוגיה של חוכמת הקבלה, זה בדיוק על בסיס המאמר הזה, זה על חופש הבחירה, אפשר להירשם בחינם. וחוץ מזה רצינו להודיע שב-23 לנובמבר יש הרצאה של מיכאל לייטמן בסנוב, זה בלופט השוקולד, זה אירוע שמאורגן על ידי סנוב. תירשמו, תבואו, יש הזדמנות לבוא, לשאול שאלות בצורה ישירה. ואצלנו, כמו תמיד, יש הרבה שאלות, בליץ, וכמה שנספיק, נספיק. דמיטרי שואל, אולי השאלה היא לא לגמרי לפני הנושא, אבל המקובל, האם הוא נמצא כל הזמן בעולם העליון או בגלים? בגלים.
Скажите, разве Европа не распахнула
свои границы? А Европа ло מספק מה יוסה לו נכון כלפי המאגרים? זה שהם פתחו את הדלתות ונתנו להם מה שהם צריכים. אני לומד זוהר. בפנים יש לי הרבה התנגדויות. זה רק נראה ככה או שהבורא הוא פועל עליי ככה? כן, זה משפיע עליכם מה שאתם לומדים.
переделывает маниот
זה משנה בפנים מבפנים אתה תתחיל לקבל תפיסה יותר נכונה לא תהיה מפותחת בצורה צרה כזאת אלא בצורה רחבה תמשיכי לעשות ואת תראי עד כמה זה יעשה אותך יותר רבגונית פרידריק מצרפת דת זה כמו רוחניות לאגו דת זה מילוי האגו כזה מילוי אוניברסלי לאגו אולגה מפרם האם יש הבדל בין מוות של של מוות של הירו או מתאבד האם יש הבדל ביניהם גיבור האם יש הבדל בין מוות של גיבור למוות של מתאבד השאלה מה המוות שלא נושא עבור אנשים אחרים אני הייתי דתי חוכמת הקבלה הביאה אותי לקבלה אני נכנס האם אתה יכול להגיד אחרי חוכמת הקבלה אולי אני לא עוד מקום יקחו אותי אולי תמשיך להתפתח לא חשוב כל הזמן להתייחס בצורה ביקורתית למה שאתה מקבל רק תהיה מעל עצמך תנסה להסתכל על עצמך המדרגה הבאה העליונה יותר כדי שלא מאותה המדרגה שעליה אתה נמצא ותתפתח בצורה כזאת אלא ממשהו גבוה יותר ואז לא תטעה
מרקס גרודנה все беды от того что мы остались животными что у нас нет воспитания человека
האם כל הבעיות מזה שאנחנו מקבלים חינוך של דרגת האדם כל הבעיות מזה שאנחנו לא קיבלנו את החינוך הנכון עם מי להתחבר, אם אין אף אחד קרוב שרוצה ללמוד חוכמת הקבלה. תכתבי למרכזים שלנו. הם כנראה מכירים עוד אנשים מהאזור. זה עיר לא קטנה, וייתכן מאוד שתמצאי עוד אנשים שלומדים שם. אני שמעתי יותר מפעם את השם של העיר הזאת. גיאורגי מיפין. האם בודהיסט בנפאל, האם אין לבודהיסט מנפאל סיכוי להגיע לרוחניות? אין כזה דבר שלמישהו לא יהיה סיכוי, כיוון שבזה שיש השפעה על העולם, משפיעים על כולם, כולל אותו הבודד בנפאל.
нет это знак неправильного соединения с остальными людьми
кешер ло נכון им בני האדם במערכת אחת שבא כולנו משפיעים על כולם אנחנו קיימים במצב שנקרא ערבות הדדית, ולכן אי אפשר להגיד שרק בי תלוי המצב שלי, זה תלוי בכולם ובאיך אני משפיע על כולם. שאלה של דימיטרי, איך להבין בצורה נכונה אם אתה עושה את הבחירה הנכונה? כי רק עוד פעם צריך לעשות בחירה, רק בקבוצה אפשר לפתור את זה. אין שום בחירה נכונה, לא יכולה להיות שום בחירה נכונה, רק אם אנחנו משתוקקים לחיבור בתוך הקבוצה ודרכה רוצים להשפיע על העולם.
Ну вот это, пожалуй, всё, что
ну,
у нас.
Ну, я думаю, за машеш лану.
С вами прощаюсь.
Они יגיד לכם שלום. יום ראשון הבא לא נוכל להיות יחד, רק בעוד שבועיים. אבל יש לנו עבודה מאוד רצינית בסוף השבוע הקרוב. בכנס מוסקבה האדיר שלנו, רבים מכם יהיו שמה. ועוד לא מאוחר להתחרט ולבוא, אלא שעוד לא החליטו, ואני אשמח מאוד לראות את כולכם שם. אני אנסה לענות על כל השאלות, תהיו איתנו, ונתקדם. תודה רבה לכולכם, על ההשתתפות, מחבק את כולם, כל טוב.